בעצם מה שאנחנו שמע זה פרקים ראשונים של ישראל קדושים בדילוגים גדולים, ומה שרוצים לראות בעצם אנחנו קצת מתחיל לדון. מה שניתנתי זה שהשאלה שהוא שואל זה מה זה אומר שישראל נקראים קדושים, ואיזה מובן לכל יחד קדושה לכל יהודי באשר הוא יהודי, האם זה לא מתנגש. בעצם מתחיל ממושגים של קדושה שהם לא מסתדרים, מתחיל בקדושה שהיא מצוות, אחרי זה קדושה שהיא קדושות, מחפש איזשהו מושג של קדושה שאפשר להכיל אותו על כל היהודים בצורה שווה, ובסוף הוא מגיע לרעיון הזה שתהינו על הממשות שלו, שלכל יהודי יש איזושהי נקודה פנימית שהיא החלק שלו בעולם הבא, שהיא איזשהו חוג של פרישות לא מודעת כזו. ובגלל שהוא נשאר המושג של קדושה כפרישות, והגיע בסוף לזה שכל יהודי יש לו איזושהי נקודה שהוא לא נהנה בעולם הזה בשום דבר, הוא מרוחק מהתאוות החומריות ואפילו מהחטאים שהוא עושה, וזה מה שמחזיק אותו. חלק מישראל הקדושים, ואז הוא הגיע לתמונה הזאת של זה סיימנו, שכל עם ישראל הם גוף אחד, ואפילו שבגוף יש ראש ויש בטן ויש אצבע ויש ציפורן ויש שערות, הכל זה חלק מזה שמכלול אחד, עם כל ההיררכיות וההבדלים שביניהם, זה היה דימוי שבו סיימנו. ודרך כלל דיברנו בכלל על איך הדיון הזה מתנהל, איך הוא מנסה כאילו לתווך בין קדושה שיוצרת הבחנות והבדלים בין אנשים ואיזה היררכיות, ובין קדושה שמיוחסת לכולם, רק על פי המוצא, שבהגדרה זה לא אומר כלום על הבן אדם. ראינו שבמקום שהנושא לו ינסה לתת איזושהי תכונה משותפת לכל היהודים, כמעט הוא נתן, אבל הוא הפך אותה למפשטת ובלתי ניתנת לבחינה לחלוטין. לכן נשארנו לעשות בתהייה, וכך מוכשנו לאחרי זה עם הגל וכל זה, מה, איך אפשר לתת משמעות? קטגוריות של המוצא, ומה יוצא מכל המהלך הזה? עכשיו, בעצם מה שאנחנו עושים היום זה להתחיל ממש פסקה אחרי, עם אותו דימוי של הגוף, בני ישראל כגוף, אבל מה שאני אנסה להראות לכם זה שהוא ממש משנה כיוון, ובמידה מסוים, בלי להגיד את זה, הוא בחלק מהדברים הוא די חוזר בו, או לפחות מושך את הדברים מכיוון אחר, יותר מעניין מבחינתי, יותר אני חושב החידוש של הרב זאת נמצא בזה, כי בעצם מה שראינו שבוע שעבר, אפשר כאילו לעשות את זה קצת חמחי, מה שראינו שבוע שעבר ממש משנה היום, מה שראינו שבוע שעבר זה יותר מתפיסה כזאת של הפרדה לנושאים לקוץ. זאת אומרת, בחוץ יש לך יהודים שחוטאים נניח, או שהם לא פרושים ולא קדושים לפי הקטגוריות של הקדושה שיש לנו, אבל בפנים יהיה להם איזשהו מקום שהוא קדוש. אז יש כאילו זמן להבחנה סטטית כזאת, זה קצת מה שראינו בשיעור הראשון, ודיברנו על הנקודה היהודית, עשיתו מתואר וכל מיני, וכל מיני מאוד חסידים בתקופה הזאת, שלכל יהודי יש איזושהי נקודה פנימית מוסתרת, ששם הוא כמו שהוא צריך להיות, ולכן אני יכול להתייחס אליו במידה מסוימת, דרך הנקודה הזאת ולא דרך איך שהוא נראה בחוץ. מה שאני רוצה שנשים לב פה זה לדימויים באמת, כי חלק ממה שאפשר לראות, כמה זה גם מנתן של הצלוק, יש לו מהלכים מתגלגלים כאלה, שלפעמים אומר דבר אחד וכזה אומר דבר אחר, צריך לראות, צריך לא להניח שהוא אומר כל הזמן אותו דבר, שים לב להבדלים ולאן הוא הולך, אז אחד הדברים שצריך לשים לב אליהם, אני חושב בהקשר הזה, זה המעבר מדימויים של פנים וחוץ, שזה סיימנו שבוע שעבר, הדימוי הזה של איזושהי נקודה פנימית, לדימויים מרחביים, שזה מה שנראה עכשיו. שעושים משהו אחר, הרבה יותר דינמי, אני חושב גם יותר מעניין, כל זה כדי לעורר את האנרגיות שלכם לצלול שוב לספר הזה, וזה אכן אתגר, לקרות את זה ככה ברצף, לא פסקאות פסקאות לעשות את זה, מה ילכים? אני מקווה שזה שווה. היום יש כל מיני דימויים שאני ממש הולך איתם. בכל מקרה, תראו, הפסקנו עם הגוף, אנחנו מתחילים שוב עם הגוף, אבל תוך שנייה הוא נהיה משהו אחר. זהו ענני כבוד שבזכות אהרון. שהקיפו כל הכנסת ישראל להבדילה מכל העמים ולהעלים ולהחשיך בפניהם כל חיידו דהי אלו תעבוד גופניות. זאת אומרת, יש לנו עכשיו עוד דימוי של עם ישראל כאיזה תחום, וזה ענני הכבוד שמקיפים בני ישראל במדבר, והוא גם אומר, זה מחשיך מהם תעבוד גופניות, אבל זה לסוג כבר סוג של הרמה להנחתה, חוץ ממעטים של פולטן הענן, שהם מהם דוגמת מותרות הציפורניים והשערות, כן, גם בגוף יש לחלקים שהם חלק מהגוף, אבל הם נפלטים, הם מתנתקים ממנו. אף על פי שגם הם גדלים מכלל הקומד האדם, מכל מקום הם נגזזים ונשלחים לחוץ. עכשיו, עוד שנייה לפני מה שעושים, זה סתם ברמת הדימוי, התמונה כאילו מתפקת. אם בדימוי שראינו סוף שבוע שעבר, סוף השבוע שעבר, הדגש היה על זה שכל הגוף זה דבר אחד, אפילו אם יש לי ציפורניים ושערות שאני לא מרגיש שהם מתלשים מהם, עדיין שווים חלק מהגוף שלי ויש לי איזו זכות קולקטיבית כזאת שהיא יותר חזקה מכל ההבדלים, פה הוא לוקח את אותו דימוי ואומר אבל תשים לב, הציפורניים הם באמת נתלשות לחלוטין. זאת אומרת, מה שמעניין אותו כרגע זה דווקא הניתוק ולא האחידות והרצף, ולכן הדימוי הזה של ענני הכבוד הוא סוג של מוביל אותך ישר למדרש הזה שאומר שהיו כאלה שנפלטו מהענן. שזה אלה שהמלאק היה תופס כל מיני שנים אחרי לך, אז המדרש אמר שהענן היה חולט אותה, ואז הוא היה יכול לתפוס אותה. כן, איך הוא יכול לתפוס? איך המלאק נכנס? זה משהו שמאוד מעציג את רצה לקרוא בפסקאות האלה. לא הביא פה את הכל, אבל גם הביא כל מיני מדרשים סתרים, כי יש מדרשים שהענן היה חולט, יש מדרשים שהמלאק היה נכנס וחוטף. שתי הדברים האלה מסקרים את רצה לקרוא. מה זה אומר שיש יהודי שנפלט מהקולקטיב, ומה זה אומר שגוי יכול להיכנס לקולקטיב, שזה לא יודע מה יותר גרוע, מבחינת ה... אני לא יודע מה הוא עושה עם זה. בכל מקרה, עכשיו מעניין אותנו אלה שנשלחים לחוץ. אני בטוח שלא יתריד אתכם אף פעם, אני מניח, זה שהשערות והציפורניים שלכם מושלכות. לא פגע לכם בתחושת הזהות והרציפות, לא?
כן. זה יותר הפוך.
מה הפוך? אז מה זה אומר? זה כאילו שאני מזכיר לחוות השיער כבר כשהוא מחובר כמשהו, הוא לא באמת חלק ממני?
כאילו תחושה, אפשר לדבר הרבה על האם זה כבר נחשות ערותי או סלט לראות באיזשהו אופן. כאילו משהו מפריע, מפריע לי את מה שאני רוצה להם, זה היה שער שאור מדי, כן, הוא עובד דמי.
כן, למרות שזה באמת גבול עדין, כי אני לא חושב שכשהשיער שלי ארוך מדי, אני מרגיש שכל השיער הוא לא כל הגיוני.
כן.
ואפילו לא יודע אם החלק הארוך מדי, שהוא בא מזה גבול עדין כזה. עכשיו, לפעמים אפשר כאילו לדחות על זה, כשאני רואה, זה לא שזה איזשהו גירעור זהות יסודי, אבל יש משהו מוזר כזה, זה תעורך את זה, אתה רואה שער לפעמים, אתה עולה, אתה לא משאיר אותם שם. ואחרי זה דורך לדורך אתכם לזבל. משהו שלפני רגע היה, עשה מבזכה, היית יכול להתעסק איתו בשיעורים, מזרק לפח. יש קצת התבוננויות בזה בסרט של אחים כהן, נספר שם. אז בצד הזה זה מעניין אותו. בסוף זה גם סמל לדברים אחרים, אבל הוא לא מתעסק רגע בגוף של האדם היחיד, אבל יש פה כל מיני תנועה בין הגוף של האדם היחיד לבין הגוף הקולקטיבי. זאת אומרת, מה זה אומר שיש לי משהו שהוא לרגע היה נחשב חלק מאחדות מאוד מאוד משמעותית, ואחרי זה הוא פתאום נפלט חוצה. עוד שנייה, נראה להם זה לוקח אותו. מי אלה שנפלטים? הם משבט דן, אנחנו בשורה רביעית, שעליהם נאמר בפרשת ניצבים, פן יש בכם איש או משפחה או שבט שורש קורא ראש ולענה. אמרו זל, בספרי, זה שבט דן שהיה בו פסל מיכה. והדבר הזה שמשה רבן אומר, זה יש מישהו שאליו הוא מתכוון, אז לברות עליו בכלל. זה השבט האחרון, למה הוא שזה שבט דן? כי היה הלך האחרון במחנה, בשורה, והם נחשבים האנדרדוג. שיש בהם עבודה זרה, ואין סוג אלה שנפלטים מכון, נשנים אחריך. דהיית בזן הדבי היה רבה עליו, על מיכה שבעת באנוכי, כן? שורש היהדות, הוא זה שפגם בנקודה הכי בסיסית. על כן במצרים, שהיה ברור בניין אומה הישראלית והבדלתה מהעמים להיות גוי אחד מיוחדים לשמו יברך, כן? כמו שיש ענן ככה במצרים, זה סוג של גיבוש של הקולקטיב. על ידי שהיו גדורים מעריות, שבזהו שורש הקדושה שעל ידו ההבדלה, אחת הייתה בפרסמה הכתוב שלא נבדלה מהעמים והיא למטה דן. שוב, הוא מרפא פה למיון מדרשים, אם הייתי מביא את כולם לראות להערות שלהם, זה לא נגמר, אבל היה סיפור של המקלל, כתוב שם שהוא איש, בן איש מצרי. אז חוזר אומרים שהיה סיפור של מי שמשבט דן, זה על הקשר עם מי שמצרי, הרג את בעלה, עכשיו תל נובל השלמה. בכל מקרה, ומדרש אחר שעל האותיות י' ו-ה' בשבטים, שמות של הזלטים, ראובן, שבט הראובני, שזה חותם על זה שהם לא התערבבו עם המצרים. בכל אופן, מה שיוצא זה שבני ישראל ומצרים היו פרושים, כמו בסדר מקשר שני דברים שהיינו שבוע שעבר, גם פרישות וגם הבדלה מהגויים, ויש מישהי אחת שהיא גם לא פרושה וגם לא נבדלת מהגויים, והיא משבט דן. זאת אומרת, יש איזה פרצה, עכשיו זה בסדר כמובן לחפש את הפרצות, במקום לראות איך הכל סגור, הוא שם לנו את שבט דן כאיזה סוג של פרצה, גם לגבי ההבדלה של פרישות, קדושה כפרישות, גם לגבי ההבדלה בין יהודים לגויים. וזה עיקר חילול הקדושה, כמו שנאמר, כי חילל יהודה קודש השם על לקיחת אנשים הנוכריות, שזה בא לעשות דיבוק בין דברים הנבדלים. מסיר ההבדל שאני קודש לחול וחילול. זאת אומרת, היה לנו תמונה של גוף אחיד, עכשיו יש לנו תמונה של גוף שנפרד. שוב, נחשבו את הדינו האלה של השערות וכפריצה בגוף. האמת שהיה אפשר להביא פה כל מיני קצת, אני דאגה להתיס לדיבורים מעניינים שקשורים לזה, אולי נזכיר לזה קצת בהמשך. יש מישהו שפורס ומסיר את ההבדל. מכל מקום בישראל באמת אין דבר מלבר בחוץ. ושבט דן עצמו הוא המאסף לכל המחנות. הוא גם נפלט החוצה והוא גם מאסף. אותם שבלת הענן נחזירם אל הקודש. כאשר ידורה בשמשון דעתי מדן, והלך אחר עיניו לקחת דמנות פלישתים העללים וטענה כי היא ישרה בעיניי. עין שהוא הכיר בנפשו כי עיניו נקיים בחיזו דעי עלמה להיות העין רואה ולב חומד דבר שאינו שלו. וידע כיוון היא ישרה בעיניו, ודאי כך הוא רצון לשם יתברך. אז פה מתחיל סיפור שלם בשמשון, לא הבאתי את כולו. אבל כבר אני יושב, שנייה נרחיב על שמשון, מה יש לנו כאילו איזה מין סגירת מעגל שהיא הולכת לכיוון קצת שונה. קודם, מה שראינו שעברה שעבר היה קודם דגש של זה שהיהודים יש להם איזה מין מקום פנימי שהם תחושים, ולכן גם אם בחוץ זה נראה אחרת, זה לא מפריע. אבל לעומת זאת הוא מתמקד בזה שזה כן מפריע. יש כאלה שנפלטים החוצה, בגלל איך שהם מתנהלים, ובאמת לא חלק מהסיפור, ואז הוא שם פה כל מיני הגדרות של קדושה, בין אם זה אנוכי השם אלוהיך שהוא שורש היהדות, בין אם זה איזשהו של קדושות, בין אם זה עצם ההבדלה בין יהודים לגויים, והוא אומר, תמיד יש את מישהו שכן יעבור על הגבולות האלה, וזה כן עכשיו כשבירת גבול, כפריצה החוצה. הוא לא בא ואומר, זה מה שאני רוצה בעיקר להדגיש כדי לראות איך הדיון הזה שונה בדיון שבוע שעבר. הוא לא בא ואומר, אפילו ששבט דן עשו מה שעשו נניח, או מיכה, או לא יודע, עבר בעד באנוכי, זה לא נורא, כי באיזשהו מקום בתוך תוכו הוא עדיין יש לו נקודה יהודית. זה כן נורא, ושזה כן השלכות שהן פריצת גבול. זאת אומרת, כן הדימוי פה הוא שאפשר לפרוץ את הגבול. זה לא שהיהודי לאן שהוא הולך, שלא איזה נקודה פרישה וכו', וזה לא משנה. יש באמת פריצת גבול, ולכן התיקון של האנשי בו הולך למקום יותר מורכב. פה הוא מחפש מישהו שהוא יוצא החוצה, ואז מתברר שבישראל אין דבר מלבר. זאת אומרת, מה שאנחנו נראה עוד מעט בפנים, כל מיני דימויים פה יהיו שמישהו שהוא יוצא החוצה, ואז הוא חוזר, והוא מביא איתו כל מיני התחוצות מבחוץ. הדימוי האנשי הכי פשוט שלהם זה הולך, זה שמשון. אוקיי, מה זה סתם, בלי לראות מה הרב צדוק אומר עליו, הוא אומר עליו הרבה גם כאן, גם בכל הקרן, זה דיון שמאוד מעניין אותו. איפה, נגיד אני שם את שמשון לתוך הדיון הזה, מה הוא מעלה לכם? זה קצת יזכר בפרטי הסיפור שלו. מי הוא שמשון כסמל קדושת ישראל? כל הנושאים שדיברנו עליהם, גם פרישות, גם הבדלה ריגועית. איך הוא הגיע לשמשון? סתם אגב, חוץ מזה שמשל גם כתובה. שמשון, לאיזה עבור בגוף הייתם משייכים אותו, נגיד את זה ככה, של סדנה. שערות, כן, נכון, זה עכשיו הולך לשערות, כן. גם אני חושב שערות, וגם נגיד בסוג אחר של דימוי גוף, הוא ודאי שייך לשוליים, ולא שייך למרכז. וזה נראה לי, כל הסיפור שלו, כאילו ברמה הגיאוגרפית, הוא כל הזמן נמצא על הגבול עם הפלישתים. הוא גר בנחלה שהיא גובלת בפלישתים, והוא כל הזמן עובר את הגבול וחוזר, עובר את הגבול וחוזר, והחבר של המרכז הזה מצליבים אותו, כבר לא רוצים לשמוע אותו, שבית יהודה. לא מקבלים אותו כמנהיג. אני חושב שבהשוואה לכל השופטים, למרות שלא כולם היו מנהיגים מקובלים, הוא בכלל לא מנהיג של אף אחד. הוא לבד, וכולם מתנגדים אליו, זה נראה. אז גירים את הפלישתים פה בסעיף של האדם, אם לא ידעתם, זה היה כאן. זאת אומרת, מין דמות גבולית כזאת. אז זה רק פה בהמשך, הוא מסתתת בגמרא, יש מראה חזה בסטן, חושב, שיש שם אוסף של מרות לגבי שמשון, שהן מאוד קיצוניות מזה שהוא היה משיח, היה צריך להיות משיח וכו' וכו', ועד לשמשון הלך אחר עיניו ולכן יקרו את עיניו. רואים אותו אוקיי הכי נמוך, אוקיי הכי גבוה. מין דמות ביפולרית כזאת, דו-קוטבית. או שזה היה למה שתופס פרצה לו, זה דמות שהיא לא כמו שאנחנו אמרנו, כמו שאין אצלו ממוצע, או שהוא הכי גבוה או שהוא הכי נמוך, כי הוא הולך לקצוות, אז אם זה מצליח זה מצליח, אם לא זה נופל, אין פה איזה משהו מיינסטרימי. מה שרצה לו מחפש בשמשון, זה לא מישהו שהוא בסדר, הוא תמיד בסדר, יש לו איזה גבעין של יציבות פנימית ולאן שהוא לא ילך בסוף הגרעין הזה נשאר, אלא מישהו שדווקא בגלל שהוא הולך החוצה במקומות מאוד עמוקים, הוא מגיע מזה למשהו שהוא יותר גבוה מאשר המקום הסטטי הזה. שיש לי איזה נקודה יהודית והיא נשארת כל הזמן. זאת אומרת, צריך לסוף לרגם את זה למונחים שלנו. מה אנחנו עובדים כשאנחנו מדברים על לחשוב על המשותף לכל היהודים, על יחס ליהודי, כן, איך זה עובד השיפוט הזה? בעצם הדימוי שהגענו אליו בסוף השיעור שעבר, הוא במידה מסוימת אומר מה שאמרנו שזה מאוד נפות בחב"ד. שיש לכל יהודי איזשהו ניסות איכשהו. אני מתייחס אליו בחמימות ובפמיליאריות בגלל שאני יודע שבאיזשהו מקום הוא כן דומה לי והוא כן שייך לסיפור שלנו המשותף וזה. זה כיוון אחד, וזה כיוון שמשהו בעיקר עושה זה להגיד כל מה שעושה מבחוץ אני לא מתייחס לזה. אני לא מכיל אותו עם הדרמה שלו, אני מכיל אותו עם המקום, איזשהו מקום שקט שנשאר שם לפנים, גם כן שייך, הוא גם מתרגש משמע ישראל, וזה וזה וזה. ומה שהצדוק עושה כאן זה להגיד, יש טיפוסים שזה לא עובד עליהם הדבר הזה, ודווקא כאן הם מעניינים אותו. למרות שלכאורה, כאילו אני מסתכל תיאורטית, אני יכול להמשיך ולהגיד, לא אכפת לי לנו עליו, האיש הזה שמשבט דן, שנפלט מהמחנה, גם כשהוא נפלט הוא עדיין נשאר עם הנקודה הילדית שלו, הוא לא משתמש בהסביר הזה כדי להגיד לא קרה שום דבר. אלא הוא אומר, קרה ועוד איך קרה, ודווקא בגלל שקרה קורה פה משהו מעניין, בגלל שדרך זה אני יכול לגלות דברים חדשים. זאת אומרת, מעניין אותי דווקא הדינמיקה הזאת שכן מתרחשת בקיום הממשי, לא במקום הפנימי. זאת אומרת, בוא תיקח את היהודי הזה ולא תגיד לו אף על פי שאתה כמו שאתה, אני מאמין שיש בכלל זה נקודה מעניינת, אלא בגלל שאתה כמו שאתה, אני מחפש את הנקודה המעניינת במה שאתה עושה, בחיים שלך בפועל, למרית עין, כמו שהוא קרא את זה עוד מעט, ולא באיזה מין מקום נסתר שבו אני יכול להשליך עליו מה שאני רוצה ולהגיד אתה בעצם כמוני. זה נראה לי מה שמעניין, לכן הדמות שמתגלגלים עליה פה בסוף זה הדמויות שהן כן נפלטות החוצה. למרות שלכאורה, כל התיאור הזה של הגוף שהיה לנו מפעם שבוע היה כזה גוף שלא נפלט ממנו שום דבר החוצה. והכל נשאר בעצם אותו דבר כל הזמן. פתאום יש לנו שמשון, ופתאום יש לנו ביטויים מזבצעיים כאלה של העין ישרה בעיניו, כן, הדמרה שם יש לנו מנירות סוטות, האם הוא הלך אחר עיניו ולבין יקרו את עיניו, או שהעיניים שלו יהיו ישרות ובאמת ידע מה שהוא עושה, כאילו שהוא הלך לאשכבי חטל עם פליסטית, כן, לא דבר כבר דברים קלים. נגיד שבוע שעבר דיברנו על הדמות הזאת של רבי, שהוא אוכל הרבה מאכלים ולא נהנה מהעולם אפילו בעצם הקטנה, כאילו יש לזה מין פרישות פנימית כזאת, אז פה יש פה דמות שהיא הרבה יותר קיצונית, לא מדובר פה על אכילה בקדושה, מדובר פה מישהו שהוא באמת חוסר את כל הגבולות. ודווקא בגלל זה אני דמות מאוד דרמטית ומאוד עצמתית, זאת אומרת שאני יכול להגיד שכל הכוח שלו זה מהשערות, זה בדיוק המקום הזה. עכשיו, מה שאני רוצה שנראה, שוב, אני לא יודע אם אנחנו מספיק מחזיקים פה ראש כדי לראות את הפנקסים של הרצף פה, אבל מה שמעניין אותי כשאני קורא את זה, זה למה הוא עובר מגלל אחד לשני. זאת אומרת, למה, מה גורם לי להתחיל לדבר ככה ולא אחרת? אני לא שואל את זה כי זה מעניין אותי, הדיון הזה ספציפית הוא יותר מעניין אולי, אבל בכל זאת יש פה משהו בדיון שאתה רואה שרב צדוק מוליך את הדברים לאן שהוא. אני חושב שזה גם מסביר את מה שנראה עוד מעט, כל הדיבור שיש לו פה עכשיו על המלאק. אנחנו כל הזמן קופצים פה בתקופות, נכון? היה לנו שבט דן במצרים ובמדבר, אחרי זה קפצנו לשמשון, עכשיו אנחנו חוזרים לחזרה את שמשון וחוזרים לשבט דן. יש פה דיון שלם על מה הסיפור עם המלאק. חשוב מאוד גם לתורות של פורים. תראו לי כאן את הפסקה הבאה. העניין נראה לי כי שמשון שהיה ראש הדור, ובית קודש הקודשים שבאותו דור, עד כדי כך. והיה גם כן נפשו בכלל דור המדבר, שם הראשי עם. כן, יש מדרשים כאלה שכל המנהיגים הם היו בדור המדבר, באיזשהו גלגול שלהם. הוא היה שורש מאותן נפשות בבני דן שפולטה מענן אז, שהרגן המלאק. כמו שכתב רשי ספר שעשיתה, ובארטורים שם כתוב שהנפלטים שהמלאק הרגע הם משבט דן. בכל מקרה, שמשון הוא עדיין מייצג את משבט דן, כי הוא השופט היחיד משבט דן, וזה חלק מהדמות שלו וכו'. חתך מילותיהם, זה מדרש אחר על המלאק, שהיה חותך את המילות של לב שהוא תפס, הוא משליף אותם לשמיים, מהזיכרון של המדרש, ואומר, תול מה שבחר, זה ביזרי. למה הוא חתך מילותיהם? זה דבר סימן היהדות המבדיל בין ישראל לעמים מצד שורשם בתולדה. ומבטן לשמחה הם נימולים, טרם ידע הנער מעוף ברע ובחור בטוב. על כן, אין העולם נקרא אלא השם מאות העולם, כמו שאמרו בנדרים. ראינו כבר את ההדברה, אני חושב, בחור של רעני, אם זוכרים. אבל שנייה, זאת אומרת, רק לרגע נעצור. זה לכאורה הדימוי הכי טוב למה שראינו שבוע שעבר. זה שאני לוקח את התינוק המסכן שעדיין לא יודע שום דבר, ואני שם בו חותם של יהודי, זה כאילו הביטוי הממשי לאיך המוצא היהודי מתפקד. זהו, נולדת יהודי. לא שאלו אותך, אתה רוצה לעשות שום דבר בשביל זה, וזה אף פעם יעזוב אותך, זה חתום לך. וההקשר של המדלוק מבין את זה, אולי גם ביטוי של פרישות, משהו שהוא מושרש לבן אדם, כמה שהוא אחרי זה ילך להתפרפר, הוא נשאר נימול במובן המהותי, וזה המשנה בנדרים שהוא מזכיר, שאפילו יהודי שהוא עגל נקרא נימול במהותו. עם כל זה, רוצה לו קופץ עכשיו למקור אחר. על כן אמרו, זה אברהם אבינו מסיק כל ישראל מגיהנום, חוץ מבועל ארמית דמים שלך או לתי. ולא ממשקה, זה גם גבורה שרצה לכבר מחבב, מאיזה רמותיו היו בחורף. זאת אומרת, אברהם אבינו, שהוא אמון על העניין הזה של ברית מילה, עומד בכניסה לגיהנום, כל מי שהוא לימור הוא שולף אותו, זאת אומרת, זה גם נותן לנו איזה פטור מן הגיהנום. חוץ מגואל ארמי, ומישהו שהוא שוכב עם גויה, העורלה שלו נמשכת, ואז הוא נראה כאילו שהוא לא נימול, למרות שהוא לכאורה כן. אברהם אבינו לא מזהה אותו, והוא עלול להגיע לגיהנום בסוף. עכשיו, שוב, המשחק הזה אנחנו מדברים על כל הזמן, אין אני יכול לסמוך על הנקודה הפנימית, או שגם הרובד החיצוני חשוב. בחורה המשנה בין זה שאומרת, גם אם אתה לא מר אותך בחיים, אתה באמת אתה נימול. והגמרא הזאת אומרת, יש מישהו שהוא היה נימול, אבל הוא קלקל את זה. זאת אומרת, אפשר לקלקל.
אבל בכלל, בסוף, הפורל של האם שלך הוא לתי, שאתה מזהה איזשהו קור, זמן, איזשהו חוויה, שבא פתאום יש הבדל.
מה כלומר יש הבדל?
אמרנו לכל את ההסתר להשתמוש את זה, שתמיד זה נימול כמו את האצבע. זמן הזה, ברגע הזה שבו אני כבר לא יכול לתת, כי הוא פתאום הגבול מתשתש, כי הוא ממש חייב לתת את האוכל. אני כבר לא יכול להתחיל את הרגע הזה, האם אתה איתי או לא.
כן, יש מעשים, זה פריצת גבול. יש פה הרבה דברים, כי דימויים, שוב, הדימויים המרחבים, הדימויים של פנים וחוץ. זאת אומרת, מצד אחד המילה מתוארת כאיזה משהו פנימי כזה שאי אפשר לקלקל את זה, שני, אפשר לחפקות אותו לפחות. והוא בהמשך יגיד שהוא לא נעלם. ורק אברהם אבינו מבחין, הוא יגיד, השם רואה, האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב, בסדר. אבל מה שמעניין פה לדיון הזה, שפתאום המראית עין כן היא חשובה. פתאום, משיכת העולה, אגב, זה דבר שהיה קיים. יהודים היו עושים את זה בתקופה הרומאית, ומופיע שהיהודים היו מסתירים את העולה שלהם. וזה נהיה דימוי לזה שאתה יכול לפחות ברמה מסוימת, אתה יכול להתנתק. אתה יכול לאבד את הקשר באיזשהו מקום, הנקודה הפנימית הזאת שעשתה לו כדאי, אני חושב שזה באיזה מקום, היא כבר לא משמעותית. אבל אין באמת מה לעשות איתה. זה מעניין אותי בדיוק בגלל שכמו שדיברנו שבוע שעבר, עצם הדיבור הזה זה איזושהי נקודה שהיא לא מודעת, היא נמצאת בכל מיני, יש פה משהו שהוא קצת מאבד את המשמעות שלו עוד לפני שעה הרבה. לכן הדיון הזה פה, מבחינתי הוא קורע איזה שטר, זאת אומרת, אמרת את האמירה הזאת שכל יהודי יש בו משהו וכולי, בפועל, איך זה גורם לך, איך אתה יכול ללכת עם זה? העולם שבו אנחנו רואים שהוא כן העולם של המראית עין, כן העולם שבו יש יהודים שאתה כבר מדבר של שלב, אבל אתה לא יכול להכיל את ההתנהלות שלהם, אין בו זה שאולי מאמין באיזושהי נקודה פנימית. לכן מה שיצא לו כזה כאן זה שהוא לוקח את הפרספקטיבה של המלאק. הוא אומר למה המלאק פותח את המילות? כי יש פה איזה רובד שאי אפשר להתעלם ממנו, בוא נקרא שנייה עוד טיפה. המילה היא המעידה לבר תאוות בני ישראל שהוא קודש להשם. אפילו הרלי בני ישראל נקראים מולים, זה המשנה בן זרים שהזכרנו. יצא לומר שקועים בתאוות וחוטאים. זאת אומרת במובן המטאפורי של מילה כפרישות יש מישהו שהוא שקוע בתאוות עדיין באיזשהו מקום הוא פרוש, כמו שראינו שבוע שעבר. פושע אומת העולם בגופן, במראה יש לה את המונח הזה, פושע בגופו, אז יש את זה, פושע אומת העולם בגופן היינו בעבירה, וישראל פושע בישראל בגופו נקרא קרקפת דלבון התפילין, לכן הרבה נקראתים של כל המיני התפילין, כמו שאמרו בראש השנה, היינו באומות העולם שכל הגויים הרעילים ושקועים בתאוות באמת במעמקי נפשותם, על ידי העבירות ותאוות נחתם עבונם ונשכן נפשם מנגש עוד תחתית, אבל בישראל, כבר שמוע התברך העיד על שורש בעניין הכנסת ישראל ויציאת מצרים שהם גדורים מעריות, זה המילה שהזכרנו קודם, מאותיות י' וה', והוא חותם המילה שבבשרנו שהוא עדותו התברך בדבר הצריך עדות, לפי שבעיה אנו דשיקרא האמת נעלם. כן, זאת אומרת, יש, מבחינת הסלוק ההבדל בין יהודים לגויים נמצא באיזשהו מקום. צריך עוד לדבר על כל הדיבור הזה, על גויים ככה ויהודים ככה, מה זה אומר ואיך זה עובד, אבל כרגע אני מסתכל שנייה, אני אכנס לעבור של צדוק. גם היהודים וגם הגויים כולם חוטאים, אצל הגויים הוא אומר זה עניינם, ולכן זה נחתם בגופם, זה איפה שהישראל בגופו. מה זה ביהודי, גם אם הוא עושה את אותם דברים, זה לא באמת חלק ממנו, יש איזשהו מקום שהמילה מעידה עליו, שבהי אלמא דשיקרא הוא נעלם, אבל הוא קיים. זאת אומרת, יש למראית עין אינו כן, בכל מקום האמת הוא כך, דעקון ממנו התברך יצאו כבושים, אפילו הבועל הרמית, דמים שחרור אותו, הרי המשוך גם הוא מאוד באמת מן התורה. ואין צריך לחזור למולו, כן, את רבנן צריך לעשות את זה משהו. אלא משום מראית העין. וזהו, דלא מבשקה לי למראית העין, כי האדם אפילו הגדול והענקים כעבר נורים, אלא שלא נראה לעיניים לבד, והשם אשר יראה לבד יציל גם אותה. זאת אומרת, שוב, מה שאני רואה שעשה לו כזה כזה, הוא להתמודד עם השאלה שיצא לו מסוף שיעור שעבר. יש את הנקודה הזאת שיוצאת באיזה מקום וכו' וכו' וכו', יש איזה הבדל מסתר בין יהודים לגויים. במראית עין זה לא מופיע. ועכשיו השאלה, מה המשקל של המראית עין? ותכאורה סיימנו את השיעור שעבר, וזה של, אוקיי, המראית עין היה כנראה לי פושע, אבל באמת אתה לא. ופה הוא רוצה לו דרך הפרספקטיבה של המלך, הוא דן עכשיו במשמעות של המראית עין. תראו את הפסקה הבאה. מלך שהוא ראשית בגויים, כל התרעמותו על הבדל זה שבין ישראל לגויים. ורוצה שיהיו חס ושלום בכל הגויים בית ישראל. על כן, כשראה אותם שפולטן הענן, מצד השורש פורא ראש שבהם, שיש לו איזה שייכות לגויים שיוכל להגיע לחטא כזה, זה מין שלך או לתי, עד שלמרית עין עכשיו הרי. וכל תפיסת המלאק הוא רק למרית עין, כי אין לו שום שייכות להתידה לאמת. אצל אברהם אבינו נאמר, רק בלא מבשקר לבד, כן, הוא לא מכיר במישהו בשוך. ואילו ידיעו, הוא יודע האמת, כאשר עוד עבור באמת, כן, אין לו התנגדות. אבל המלאק, אצל המלאק זה פרנציק, המלאק זה לא ידע יותר רק מה שלמרית עין. על כן זרק ואמר תול מה שבחרת, שהמילה לשמונה הוא הבחירה בתולדה, וחשב הוא להכחיש בקשפיו במעלה של מעלה, לזרוק לתי מעלה ולומר שגם שם נעלם ידיעת האמת. כי למה הוא זורק לתי מעלה? כי גם למעלה אין פרספקטיבה אחרת. גם שם נעלם ידיעת האמת בדבר שבבחירת האדם. שהרי אלו הנימולים נתברך פידתו המזוהמת, שאין נגדלים מהגויים שרי ענן פולטן. זאת אומרת, יכול להפתע לכל מי שאומר פה זה להגיד, דעתו המזוהמת. בפועל, אני חושב, זה דיון שהוא ענה לקראת התחשבות בדעה המזוהמת הזאת, ולהגיד מה קורה, איך אני מנסח גם במישור של המראיתיים. כאשר המשפט הבא שיגיד, זה איך מנסחים את המלך. בשנייה, אבל אני אעצור רגע לראות כאילו מה הוא עושה, כי זה, על גבי שהמהלך הזה יש משהו מבלבל, וגם צריך לתת לזה איזשהו תרגום יותר רלוונטי, אני חושב. נכון, הוא חייב קצת מונחים של ידיעה ובחירה. ובגלל השם, מה שהוא מתאר כאן זה מין פרספקטיבה, נקרא לה ביקורתית. שהיא גם, אני חושב, התגובה המיידית שלה, אני באמת למדנו שבוע שעבר. זאת אומרת, אתה מדבר איתי על איזשהו מקום, אם שמעה שעבודה ומתחיל עם דברים שאתה נמדוד אותם, מצוות, רישות, איזשהו משהו תודעתי, ולאט לאט נסוג למשהו שזו הגדרה, אי אפשר למדוד אותו, וראים שזה לכאורה מה שמאפשר לו להגיד, שהיהודים והגויים יש שני דברים נמדדים לחלוטין, למרות שבפועל אתה לא רואה שום הבדל, זאת אומרת, הדיון שלו הוליך לפער הזה, בין החיצוניות והפנימיות, בין המראיתיים, בין איזה מקום נסתר, וברגע שאתה מדבר במושגים כאלה, אתה ישר מעורר את המבט הביקורתי. כמה שתגיד לעצור מזוהמת וכו', ברור שזה אינסטינקט. זאת אומרת, יכול להיות לבטל לו בצורה תמימה, ולהגיד, הוא לימד אותי עובדה בעולם, שזה ככה. וככה אני עכשיו הולך, אני יכול לעשות לנסות להצטב את התודעה שלי באופן כזה, אבל אם אני שנייה רגע מסתכל רגע על הטקסט הזה מהצד, אני אומר, טוב, אין שום דרך לבחון את זה. זה מין, כשתיקה, עדות שאי אפשר להזימה, נכון? אתה הלכת בכוונה למקום שאי אפשר למדוד אותו ולא אמורים להיות, לא אמור להיות אפשר למדוד אותו, כי אתה מדבר איתי בכוונה, כן, אתה מנסה לייצר המחנה במקום שאין. נכון, אתה אומר לי, יהודים וגויים זה שני דברים שונים לחלוטין. בפועל אני לא רואה. ואז אתה אומר לי, למה אתה לא רואה? כי באמת ההפנה היא בעצם מקום שלא רואה. זאת אומרת, יש לו איזה משהו מעגלי כזה שהוא מראש יוצר חוסר היכולת לגבות אותו. כמו שהרב שגר אומר לגבי השגחה בכמה מקומות, שזה השגחה זה מין דבר שאם אתה לא נכנס לתוכו, אתה לא יכול לראות אותו. בהגדרה אי אפשר להוכיח אותו. בכלל לגבי אמונה. אז מה זה אומר? כאילו איך הדבר הזה עובד? לכן אני חושב, אתה מתפס את הפרספקטיבה של המלך, הוא אומר, יש מבט כזה. איפשהו, אני צריך איפשהו להתמודד איתו. אני חושב שכבר היינו גם חלק מהתקלות שלמדנו בחורף, שאיפה היא מסתרצה לך מבט של הגוי והמבט מבחוץ, ובאיזשהו מקום צריך להתמודד איתו, נגיד שלמדנו את הפסקה על יתרו, אז יתרו היה ממבט כזה מבחוץ, שאומר משה רבנו, איך אתה יכול לצאת ליהודים לעשות מה שהם רוצים, צריך שיהיה חוק, צריך שיהיה סדר, או המבט שלו, גם שם הדימוי היה לגבי הגוף, הנראה הייתה שהמבט מבחוץ הוא זה שרואה הבדל בין הראש לרגל, וכל עד אנחנו בעולם הזה צריך להתחשק גם מהעולם בחוץ. אז אפילו שמצד הוא מחרף את העמלקים מכל הכוח, בפועל אני חושב האמירה שלו שזה קיי. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל בעולם עם אמירות שאין שום דרך לבחון אותן, שהן עובדות רק על מי שבפנים, ואולי הן גם לא עובדות על עצמך, או עובדות עליך כשאתה עובד על עצמך באיזשהו מקום. במונחים שאנחנו מדברים עליהם, אתה לא יכול לבנות את הזהות של היהודים רק על משהו שאי אפשר למדוד אותו, שהוא רק איזה מין אמירה כזאת. אתה צריך גם להתמודד עם איך שהדברים נראים בפועל, באיזשהו מקום. ממנה אנחנו צריכים לצאת מהגרעי הפנימי הזה ולשאול מה קורה על פני השטח. מה קורה עם המראית עין. אחרת כל העסק כאילו יש משהו רופף, רק שהוא מפרש את המראית כמו מאוד מעניין, שהוא זורק את המילה כלפי מעלה, אז הוא אומר, אני רואה בחירה, לא רואה ידיעה, או אני רואה אנשים שחיים בעולם, אני לא רואה את השורש שלהם ולא את הנקודה הפנימית שלהם. זה גם כאילו אנשים באינטואיציה פשוטה, שבשבילנו, במחשבה של אנשים אתה מודד אותם לפי איך שהם חיים, ולא לפי המוצא שלהם. כאילו, בקשור לחלוטין, בכל הדיונים שיש עכשיו לגבי נפלאי תערובת. כאילו, common sense לחלוטין, אתה מסתכל, אגב, כל הסיפור הזה נפלאי תערובת, זה בדיוק, זה קורה במקומות שבהם אין הבדל. זה לא שהיה חרדים מהשווים, חרדים ערבייה מוסלמית. זה במקום שבו כולם חילונים, כולם ערבים, כולם נראים יפה, כולם ליברליים. באמת אין הבדל. כאילו אתה בא למקום הזה ואתה אומר להם, איך אתם רואים את הדבר הזה, וכולי, יש פה איזה גבול שאתם פורקים אותו. באמת אין גבול. אתה מנסה לייצר גבול במקום שאין גבול, אתה מסתמך על משהו שבהגדרה אפשר לראות אותו, אבל אתה לא מוכן לתת דין וחשבון, אז יש היהודי הזה באמת מתנהל באופן שבו הגבול הזה נמחק. רגע שאותי נמצא במקום שהגבול נמחק, אז מאיזה מקום אתה בא וטוען שהגבול הזה עדיין נמצא שם. כן, אתה הולך ואומר, יש איזו בחירה, ידיעה שכותבת לבחירה. אני רואה את הבחירה, זה מה שאני רואה. ואז הטענה שגם למעלה אין, זאת אומרת, אין באמת רובד. קשור בכלל הרבה תורות של אבטלו ופורים, כולם מסתובבות על מה זה המלאק, אבל כאן זה קשור לאיזשהו סוג של פרספקטיבה של פני השטח, שהכל מקרי, שאין סוד מאחורי הדברים. תמיד אבטלו בסוף זה איכשהו להתמודד עם זה שיש פרספקטיבה כזאת שהיא אפשרית, שזה לא משהו שאפשר לדחות אותו, ולהגיד זה ככה, זה ככה, כן, להתעקש. זה שאלות קצת שוב, אני קצת דיברנו על זה שבוע שעבר, לפני שבועיים, זה שאלות מאוד... שני שאלות קצת דיברנו על זה, בהקשר של השאלות האלה, לא יודעת כמה אנחנו מתקלים איתם בחיי היומיום שלנו. וברגע אתה הולך קצת למקומות שבהם הדיבים שעשו את הרוב הזה ושם נמצאים, זה לגמרי השאלה. זאת אומרת, איפה נמצא ההבדל? ולמה כל כך חשוב לשמור על ההבדל הזה? לא דווקא במקומות רחוקים. ואתה אומרת, גם אפילו בקהילות אורתודוקסיות. כאילו, השאלה למה לא, היא מאוד לא פשוט על מה בדיוק יושבת. איפה אתה עלה? ברגע שאתה חי כן יהודים לגויים בצורה מעורבת, אז אתה רואה הרבה יותר, אז יש על פני השטח כן הבאת. זאת אומרת, בסדר, בגלל שלנו הוא לא בא ואומר לך, תשמע, אבל כל הגויים הם בעצם, תסתכל טוב, תראה שהם משהו אחר לגמרי. הוא לא אומר לך, אתה לא תראה. אתה לא תראה. הוא לא אומר, היהודים כולם באיזשהו מקום בישנים וכמונים, הם אומרים לך, זה דבר, כל הגויים הם חוטאים, הם לא פרושים כמו שהבטחנו. כן, מעניין אותו דווקא היהודים שהם ערלים, משוחי אורלה, באיזשהו אופן הם לא נראים כמו שהם צריכים להיראות, ולכן לבדוק את הגבול שם, זה הרבה יותר מעניין אותם מאשר אצלנו, שבסוף מה אנחנו, למה אנחנו קל לנו. כן, אנחנו חיים בקהילה דתית, כי הגויים לידינו בדרך כלל נראים שונים מאיתנו. זה עבודה קלה, כי זה להתאפס להבדלים של פני השטח, ולראות בהם אולי סימן למשהו יותר עמוק. אבל אפשר לכל הזמן לחפש את המקומות שהגבול נמחק, ולשאול אותו, מה קורה שם? מה קורה שם? נמשיך? בואו תראו לאן זה הולך. כל זמן שלא נתברר דבר זה למראית העין, לאין כל, שהם מולים, באמת יש מקום למקטרג מקטרג. אז יש מקום, טענה הזאת היא טענה קיימת, לא כל זמן, כן, בעולם הזה, לא משנה, אנחנו חיים בעולם הזה. על כן אמר, צא בילכם, זה המלאק. ראיתם המכין, תצא מתחת הענן. היינו כידוע, זה להעלות נשמות קדושות ולהתמעות בעמקי לקליפות, צריך להוריד עצמו אליהם, ויש בזה סכנה גדולה למי שאין נקי לגמרי. זה מגניב איך שהוא קורא את זה, נכון? הוא קורא לפסוק צא להילחם, ומה שתופס פה זה הצאת. זה צריך לצאת. אתה לא יכול להישאר בתוך הענן ובמקומות שבו כולם נראים כמו שהם צריכים להיראות, אז צריך ללכת החוץ, וזה גם מה שהם הכי בתופס נראה, שהמלחמה לא מתנהלת בתוך הענן, היא מתנהלת בחוץ. זאת אומרת, המקום שבו יהודים נפלטים והמלאקים נכנסים, יש איזה מין תחום ביניים כזה. שבו הגבולות מפלטשים, אם אתה רוצה לנצח במשנות למראית עין, אתה צריך ללכת לשם. אתה תתעסק דווקא עם אלה שבאמת לא ברור מה ההבדל לגביהם. אם אתה חושב שיש הבדל. ועד פה יש דורות חסידיות קלאסיות כאלה, שהדורות ראשונים של החסידות, וזה שהצדיק צריך לרדת לקליפות כדי להביא שם נשמות, שהרבה דיבורים כאלה. אפשר לומר בסוף שזה אולי יהיה גם תנועה בתוך החסידות, אנחנו נהיה הדבויות של הדורות הראשונים שיש להם משהו הרבה יותר רדיקלי והרבה יותר לחפש מעבר לגבול לאמירות האלה של נקודה פנימית, שהם בדרך כלל בסוף מה שהם נוסעים זה לייצר איזו שהוא יידישקייט חמים כזה. לעומת זאת, העיסוק בדורות הראשונים הוא כל הזמן בשאלה של מה אני עושה עם היהודים האלה שהם באמת נראים מחוץ לסיפור לחלוטין. כל מיני שאלה הרבה פעמים כשאופנים תוכנות חסידיות, מדברים על יהודי הפשוט, כל מה שאני מבוא אחרי זה, איך אנחנו מדמיינים את היהודי הפשוט הזה של התורות החסידיות? יש לנו בדרך כלל איזה מין תמונה של יהודי כזה שהוא אומנם בורבא מארץ, אבל הוא יידישקייט, חמימות, מדבר יידיש, וזה. אבל אתה נתקל בכל מיני תיאורים של יהודים שהם באמת היו גויים גמורים. כאילו, לא רק כמו שהם לא ידעו, גם שהם חיים בין הגויים, גם שהם אומרים גפסות כזאת חזקה. כל מיני סיפורים שאתה רואה פתאום. דברים שלא נראים כמו השטטל הנוסטלגי שיש לנו בדרך כלל, ואז לחשוב שהבעל שם טוב על היהודים האלו דיבר, שיש בהם קדושה גבוהה וניצוצות וזה, זה פתאום נראה משהו אחר, הוא לא כל כך חוק אולי, אולי אפילו יותר מורכב מאשר החילונים שלי שיש לנו היום.
אתה, מה אתה מדמיין, כשאתה חושב על יהודי הזה שהוא בכל זאת חייב בעם ישראל, איזה דמות אתה מתאר, כמה רחוק אתה מוכן עליך? כן, אתה חושב על אמת לא ברמה התיאורטית, כאילו, בכל יהודי וזה וזה, אתה מבין כאילו את הדמות, עכשיו אתה צריך להכניס אותה אליך, או ללכת להתווכח, להיאבק, לשכנע אותו, לא יודע, לנסות להבין באיזה מובן הוא בתוך המחנה. אתה רואה בסוף מעניין אותה אנשים שהם באמת מתלשים, ואלה שהם לוויינים. לצאת מהענן, יש בזה סכנה גדולה. על כן מחר ביהושע מגזר עד ליוסף. לאשת פוטיפר תעיד עליו בהגדרת ערווה. כן, יש מישהו שהוא בדוק, כמו שאמרו בעבודה זרה, ואין למחצגים גם כן שום טענה נגדו, שהוא היה יכול לרד למדרגתן, להעלותן, ושיהיה שליטת האדם באדם לרע לו. ונתברר, זה לא לחינם בחר השם יתברך בא מכל עם, ואף היוצאים מתחת הענן בבני ישראל, דהיינו, שהסירו מעליהם המסך המבדיל בינם לעמים, עם כל זה, כל רואיהם יכירו, כי הם זרע ברך השם, ונבדלים מהם באמת בעצמיות שורשם מתולדתם. זאת אומרת, יש לנו כאילו מפגש כזה בין חברות, הדרושים פה הם נורא מאוד סתומים, אבל אני חושב שברגע שקולטים על מה הוא מדבר, אז אפשר כאילו לראות איך כל מרכיב פה נכנס לאיזשהו רצף כזה, אני מקווה לפחות שזה מובן. זאת אומרת, הוא לוקח את הדמות הזו של יוסף, שזה מישהו שהוא באמת פרוש, לא בנקודה הפנימית, אין עליו שום תלונות, הוא זה שמצדיק את הדימוי של ישראל קדושים, אבל הוא לא יכול להסתפק בו, הוא צריך לקחת אותו ולהצמיד אותו למישהו שהוא בדיוק הפוך, אלא שהוא נמצא מחוץ למחנה לחלוטין, והוא הסיר מעליו את המסך המבדיל בינו לעמים, גם במובן של הפרישות, גם במובן שבכלל של הגדרת יהודי שנבדל מגוי. הוא אומר, אני צריך את היוסף הזה, כי הוא זה שיכול לרדת ולברר את היהודי הזה שנמצא מחוץ למחנה. עכשיו, מה בדיוק מתרחש בבירור הזה? הוא לא בדיוק אומר, בסוף כן רוצה להגיע לאיזושהי תובנה, נכון שיהיה ניכר ההבדל. אבל המקום שלו הוא הולך, אני חושב, זה שהדיון על ההבדל הוא לא יהיה באיזה רובד נסתר. כי עכשיו אתה צריך להתמודד עם היהודי במקום שבו הוא נמצא, אתה צריך לצאת אליו במובן של אתה צריך להתמודד עם הצד החיצוני שלו, לא עם איזה נקודה פנימית שלו. וצריך איזשהו לאבד את המושגים האלה ולגלות הבדל מחדש, דווקא במקומות שבהם הוא נמחק. לא יכול לבנות על איזשהו הבדל נסתר שבעצם אני אחר כך פעם, כי אתה צריך למצוא את היהודי הזה איפה שהוא נמצא. עוד מעט בדימויים של הניצוצות, איפה נמצאים הניצוצות, בכלל, או ביטוי הזה שהזכיר קודם, שליטת האדם באדם לרע לו, מין דבוש כזה של הארי, אולי הוא לפני הארי כבר, אני לא זוכר כבר איפה הוא מתחיל, אני חוזר עליו הרבה פעמים, הוא תפסוק בשלי נעל, איזה שרישלות האדם באדם לרע לו, אז הדבוש אומר שהאדם בלי יעל שולט באדם הטוב, לא זוכר כרגע את המלוכים בדיוק, ובכל זאת השליטה הזאת בסוף היא לרע לו. כלומר, הוא מתרגם שנייה לצפה, יש צד דבר, והצד דבר מצליח לשלוט על הצד הטוב, אבל בסוף הצד דבר אוכל אותו מזה. כי אחרי שהצד הטוב מתאחר, הוא לוקח ממנו את כל הניצוצות הטובים שהיו. זאת אומרת, יש בעצם סוג של קוד כזה שהצד הוא מתאמש הרבה פעמים כדי לתאר מהלך שהוא דיאלקטי, של נפילה ותיקון, של חטא ותשובה, שבו מתגלה משהו חדש שלא היה לי קודם. ולפעמים אני צריך, או לא יודע אם אני צריך, אבל לפעמים זה שנפלתי, או זה שנפלטתי החוצה, גורם לי לגלות אחרי זה משהו חדש. אבל בעצם המונח הזה, בעצם התיאור הזה, בעצם התיאור שמופיע פה גם וגם בהמשך, שאני צריך נמצאים בחוץ. זאת אומרת, אני לא מחזיק באיזה מין נקודה פנימית שנמצאת איתי כל הזמן, ולכן גם אם התגלגלתי בכל מקום, אני עדיין בעצם כל הזמן בבית. אלא אני מתגלגל לחוץ, כי יש דברים בחוץ שאני צריך למצוא. ואז הנפילה היא לא רק לפני שטח, הנפילה היא ממשית, ויש לה תכלית דווקא בגלל שהיא ממשית. לא בגלל שהיא רק מתרחשת על פני השטח. זאת אומרת, אני צריך באמת להיות בשליטת רע, לא חשוב למה אני צריך, אבל התהליך הזה נועד להוציא איזה משהו שלא היה לי קודם. אם דיברנו את המונחים של פנים וחוץ, זה משהו מונחים מרחביים, אז גם העניין של הזמן טוב, אבל הדימויים של הפנים וחוץ, יש משהו סטטי, נקודה פנימית היא תמיד אותו דבר. מה שאני אעשה, או אפילו בדימוי של איך מוצא עובד, מה זה אומר שנולדתי, שאני... כן, מה זה אומר שהמוצא שלי מעצב אותי? זה אומר שיש לו נקודה סטטית, היא בעבר, היא לא תשתנה. מה שאני לא עושה, אני עדיין בן שלי ליהודייה, אי אפשר להתכחש לזה. זה נשאר קביע. לעומת זאת, מה שהוא מתאר כאן, שבגלל שאני בן לאמא יהודייה, אז כשאני אגיע לזה מקום רחוק מאוד במקום שממנו יצאתי, אני אמצא בזה משהו. כן, משהו התחדש לי בתוך התהליך הזה, שלא היה לי קודם. לכן יוסף, הוא לא בא להראות שכולם כמוהו, הוא בא להראות שיש אצלם משהו חדש. שלא היה לפני שהם נפלטו החוצה. אני מבין את הדינמיקה פה, גם את האדם לאדם, וגם תיאורים של היציאה והכניסה שאני רואה מעט קצת יותר. אני מנסה לראות באמת איך מתרגמים. למרות ששוב, במושגים פחות דרמטיים, אני חושב שאפשר להבין את זה, אולי אני בסוף אני אעשה קצת לסכם. תראו, בוא נראה אותי עוד טיפה, יש לו פה שאלה מעניינת. המלאק אף שנכנס תחת הענן על ידי כוח הציד שבפי כתרוגו. ויש מבני ישראל הגרועים מן על מראית העין, מה נשתנו אלו מאלו? על ידי זה היה לו יכולת להיכנס תחת הענן, מה שלא יכלו כל אומות העולם. שאפילו היה רב שנתגיירו היו חוץ לענן, כמו שדובר בזור. סתם היו רוצים להיכנס תחת הענן, שהיה ענן פולטן, לא היו יכולים להיכנס כלל. איך נכנס המלאק? על כוח על ידי כתרוגו והסתנתו, היה לו רשות להיכנס עד מקומם ולצודם. זאת אומרת, יותר חשוב, אמרתי, הוא משחק עם שני מדרשים. אחד שאומר שהעמלק היה תופס את אלה שנפלטו מהענן, ואחד אומר שהוא היה נכנס מתחת וחוטף. ולא מעניין אותו כרגע שזה סותר, אבל הוא נוצא לראות כאילו בסוף, מה זה מה שיש לי שתי הפרספקטיבות האלה? אז הראשונה אמרנו שאנשים שנפלטים, אתה לא מפרש את זה, בזה שיש באמת גבול שאם אתה פורס אותו, זה באמת נזרק החוצה, וזה התברכות שהיא ממשית, זה לא רק על פני השטח. הצד השני של הסיפור זה שיש באמת ממשות לטענה העמלקית הזאת. שאומרת שאם עם ישראל אמור תוגדר על ידי מה שאתה תהיה, בסוף אני גם יכול להיות כזה. הם שני הפרטים, ראינו את זה גם שבוע שעבר. ברגע שאתה מגדיר את הקדושה, את התכונה של ישראל באיזשהו אופן ממשי, אז גם יהיה לך את אלה שלא יהיו כאלה, וגם יהיה לך בואו שכן יהיו כאלה. זאת אומרת, יצאת איזה אזור של חוסר הבחנה, שאנשים יכולים לצאת, אנשים יכולים להיכנס. לכן יש פרדוקסלי בעצם ההגדרה הזו של המוסד, אלא שהיא תמיד צריכה להיזהר מלהתעסק במשהו ספציפי שיהיה אפשר לטשטש אותו באופן הזה. אז אפשר, יש אלה שנפלטים כי הם לא עומדים בתנאי, וכנראה יהיה גם כאלה שכן יעמדו בתנאי ויכנסו, וזה מה שאומר שהמלאק נכנס בגלל שההסתנה שלו הצליחה. הוא טוען שההבדל הוא לא ממשי, שלא רואים את ההבדל, ולכן הוא יכול להיכנס. עכשיו תראו איזו שאלה מעניינת. סוף סוף אחר שנכנס, מי יכול לצדם ולצאת כלל? היה לו להיות כמותם. כיוון שראה עצמו גם כן מוגן בענן השם, מה צריך יותר? אם אפשר להפוך ליהודי על איזה שתתנהג כמו יהודי, אז תישאר שם, כן, כאילו, למה לטשטש, למה לנפוח את זה? למה לשחק את המשחק? תהיה איזה ממש, אני חושב, אמירה סמי פוסט מודרנית, זאת אומרת, אם זה הכל מראית עין, אז אתה יכול גם, אתה לא צריך למחוק את ההבדלים, אתה יכול לשחק את המשחק, להגיד, אוקיי, אני לא יודע, אני יהודי, הוא לא יהודי, כי הוא כבר לא מתנהג יהודי, אז עכשיו אני יהודי. באמת מסורו רע, ולא חפץ בברכה כלל. אפילו שהיה תחת ציל הדמיינות וענן השם, בא רק לגנוב נפשות ולהוציאה מרשות העליונה. כן, יש מישהו שהוא לא מסיפור, הוא לא רוצה אפילו כמשחק, הוא רוצה למחוק את ההבדלים. בני ישראל בהיפוך זה, אפילו יוצאים איזה פעם משורת התורה, ירידה של לצורך עלייה כי יציאת יהושע במלחמת עמלק. זאת אומרת, יהושע מבחינת הצד הוא לא הולך להעניש את העמלקים, לא הולך כאילו לפדות שבועים, או משחרר את אלה שהעמלק חטף. כבר שהם עדיין חיים, מה שאני זוכר שפעם שמעתי שיעור של מישהו שאתה להוכיח שכל החומרה של העמלק זה גורם שהם היו זקוקי עבדים. אתה להראות שזה בכל מיני מקומות, גם הסיפור של דוד, שהוא חוטפים שם את האנשים והוא הולך לשחרר אותם, זה עדיין זה מסביר איפה את חומרת העמלקים, אבל זה נראה לי גם הדימוי שנוצר אותם, שמישהו שהוא חוטף. זאת אומרת, שוב, העמלק פה משחק תמיד על המגרש הזה שבו ההבדלים מטושטשים. כשהדברים מטושטשים אפשר להתכחש למשמעות של הקטגוריה של המוסד בכלל, להתכחש להבחנה הזאת בכלל, לצורך לתחזק אותה בכוח באיזה מין אמונה פרדוקסלית, ועוד אמון זה אומר, התנועה של ישראל צריכה להיות לייצר את ההבדל גם במקומות שאין את זה, או לגלות הבחנות חדשות במקומות שבו זה נמחק. עכשיו אנחנו מגיעים לשמשון. והוא סימן לכל היציאות בזרע ישראל, שהרי כולם קומה אחת. וחיות הלב ואיברים הפנימיים, חיות אצבע הקטנה, הכל נמשך למקום אחד. ואפילו אותם שהם דוגמת מותרות, לעולם אף הן בכלל מלידו של עולם. כמו שאמרו בקהלת רבה על תסוף ויתרון ארץ בכל. וגם בקומת אדם, הכל לצורך, אפילו מותרות הציטרונים לשערות, ושמשון יוכיח, שכל כוחו גבורתו היה תלוי בסערותיו, ובהם היו תלויות אותן נפשות שפלת הענן, הדימוי, הנפשות שפלת הענן היא כמו השערות של שמשון. כשנתגלח, שר כוחו, עד שחזרו לצמוח, שהוא כעניין תיקון קצת נפשות הנדלחות לגמרי. השם יתברך חושב מחשבות שלו ידח מהן נדח על ידי סוד הגלגול. לאחר שנגזזו הראשונות חוזר לצמוח מחדש. ובשמשון כבר היו נתקלים אותם הנפשות שהיו דוגמת שערות, הנראות מותרות שנגזבים ונשלחים. ובשמשון התברר שגם הם מכלל הקומה, שעיקר גבורתו תלוי בהם, והוא נבר אלוהיו שעל ראשו מהבטן וקדושתו מתולדה. נמצא, במה שנראה יציאה מהקדושה הוא אדר בעיקר הקדושה. וכך נעשה אחר התיקון לרע לו, ולהתברר זה באמת בזה עיקור הקדושה. וזה תוקף קדושה יותר, שאפילו בית היציאה מהקודש היא מלא קדושה, וזהו שאין צריך לעזר וסיוע. זה קשור לשמשון, זה לא אומר שאולי צריך סיוע. בואו נעשה שנייה, נראה לי אפשר אולי לנסות לתמצת ולסכם את מה שראינו דרך הדימוי הזה. יש פה כל מיני... מה שאולי סבא כשהשפה שלי כל כך פרועה ומתגלגלת, לפעמים כאילו את התחושה היא שהוא מדבר אסוציאטיבית, וכל מה שאומר אני שם בדימוי הזה משתמש, זה כל מה שאני מריך, אני שם לגמי הקטע הזה. בואו נעשה שנייה קצת לפתוח את זה. סגעת על הסיפור של שמשון, זה נראה לי באמת איך שהוא קורא שמשון פה. קוראים לדברים שגם מרמת הפשט הם טבעים. נכון, לכאורה שמשון הוא נזיד מבטן. נכון? הוא היה דוגמה למישהו שהכוח שלנו נובע מהכוח שמה הוא נולד. מלדה. לא תלוי במה שהוא יעשה. זה מהפלט מהדמות שלו. שהוא עושה מה שהוא רוצה, הוא חזק. יש לו איזה מין גרעין. מצד שני, כן צריך להגיד לו, להגיד לאמא שלו כבר, שלא יספר בשום אופן. כן, יש לו איזה מין גרעין כזה שהוא נולד איתו, הוא צריך לשמור עליו. יגרחו אותו עשר חוקו. זאת אומרת, זה מין גדר ביניים כזה, שבעצם אם אני שואל מה שעושה במדעי הרבה כמבט לפני השטח, יהודי נולד עם איזה משהו, והוא יכול לאבד את זה. איזה שהוא שואל, שהוא יאבד את הכוח שלו, אם הוא לא ישמור על הכללים. תסתכלו על זה ככה, אם נחזור שנייה לרגע למה שלנו בשיעור ראשון, עם רבי חנן ווסרמן, שאמר אותו, אנחנו לא מעניין אותנו שום לאום ושום זה. אם הוא שומר תורה או משלנו, כן, ברוך השם, שכוח. הוא אמר, אנחנו לא כמו הציונים שחושבים שיש לאומיות שקדמת לתורה, אנחנו מעניין אותנו רק תורה ומצוות. יהודי שמר תורה ומצוות הוא משלנו, אפילו אם הוא גר, ואם הוא לא שמר תורה ומצוות, גרוע מגר, גרוע מגויים, מורדים ולא מעלים. זאת אומרת, אם נסתכל על ההתנהגות, ויש איזה מין כוח מולד כזה, עכשיו, מה שמוזר נשאר לרמת הפשט של הסיפור של שמשון, שאחרי שהם גלחים אותו בשר כוחו, כשהשערות כוחות הוא חוזר לו. וואה, קצת שעת, כן, דוחף את העמודים. שזה סתם ברמת הזה, אני חושב שזה תמיד נפריד אותי באיזשהו מקום, ואיזשהו מותן אוקראיתי, ואתה מבין שזה מותן, אבל פתאום זה קצת לישוב. זאת אומרת, למה זה עובד? למה שהשערות כוחות מחדש לכוח לא חוזר? אולי הוא דפק את העסק, כל העניין היה. כן, תחשבו כאילו על הדמות הזה, שמישהו שמסתובב בשיער שהוא נולד איתו. יש לו איזה מין קשר למקור, וזה מקור הכוח שלו, ורגע שהוא מתנתק מהמקור, מה חושב שזה יחזור חזרה? נכון? סתם, מה אתה פשט? איך אתם מבינים? לא משהו שם... מה זה שעשה את המח מחדש? תדעו שלי,
זה לא יגבי הסיפור של שיקר כוח, זה לא משהו שעושה את הסיפור הזה. זה פעם אומר היה שאתה הגיע לחדה הזאת, אתה עושה שתשובה על זה, אתה מתנתק. זה אם אני אומר, יש לך את הסיפור הזה של הכוח כוח שלך, התחושה, ההקשר שלך, מה שאתה לך למשהו מסוים, השאלה היא זה לחיים אותך, זה נמצא, זה היה לחיים אותך להיות זה נמצא שם, כל מיני שם, כן, תמיד שם, כשאני מתאים לך, מה אתה עושה, זה נמצא שם. אבל אני יכול להפיל את זה, מה, אני עכשיו לא יוצא במקום הזה, או כדברים אחרים, יש לך קריאות ברחוב, מתווכים בחמיין.
כן.
אני לא חלק מהלו לזה.
גילחתי את הרבה.
אבל כאילו, העובדה שאני נמצא שם, אפשר לי גם לחלוק.
מה זה אומר שאתה נמצא שם? איפה זה נמצא?
כאילו, העובדה שלי, זהו, כאילו, אני רוצה לדוגמה אחרת, אני רוצה לשאול שאלה שאתה. שאתה חושב לזה שדבר על השמה ממש לעבור ולצריך להבקש ולך על אדם לעמל יולד בגלל שאדם לעמל יולד אתה יכול לבחור בעמל ולשמוע כי יש לך איזושהי קביעה כי לפעמים מתולדם הוא עד לעמל זה באמת איך להתחמק עם זה מי שלא יעבור את זה כמו זה אתה בגלל שיש לך קביעה ושמודם כמו שיש לך מציאות אתה אומר אוקיי, לזה לא עדי, אני הולך על זה כאילו אני יכול לבחור ואני כאילו אומר לזה, אני אומר, יש לי קביעה יכול להיות את הרגע לסער, את הגדול בסער, את עצמי במתך. אבל זה נמצא שאתה חושב שאתה יכול לחזור אליו ולהיות חלק.
כי אתה יכול... וזה נשאר כפוטנציאל,
זה מראה איזשהו מקום. זה נמצא שאתה יכול לגדל סער מחלט, אם הוא רואה את השאר כתובה. אני חושב שאתה יכול לגדל אותו. כאילו...
מה קורה כשאתה מגדל אותו? כאילו מה זה אומר אם אתה לגדל אותו? זה לבחור בזה
מחדש? לא, זה לא איזה חירה שהיא כולה. זה לא חירה שהיא מחלט. שוב, אפשר לדעת גם ככה, זה איפה בזמן. אתה יכול לקרוא לגדה פה כל הזמן. אתה יודע מה אתה יודע?
איך להתכחש אקטיבית?
תברך לי מריאת משל אחד לספור את זה ממנו, ונפצע את הארץ, שדיבר ממש, בסוף מחווי ניצחון, הוא קודם גם בישראל קדושים. כאילו...
כן.
זאת אומרת, לא שם הוא עושה, הוא עושה, הוא מגן עלי ישראל קדושים כי ישראל קדושים.
כן.
תברך לי ניצח, תברך שהשיער גדל תמיד. אתה יכול לגזור את זה תמיד, זה בסדר, זה אפשרות שלך, אבל אני לא אבחין בעולם ששחלבת שיער זה ארוך. אתה לא יכול לקרוא להשאיר אותו, לא דוד.
זאת אומרת, שאם אני מבין מה אתה אומר, אז המקום שהמולד הזה הוא כאילו איזה מין אינסטינקט מוצבע כזה שאתה צריך תמיד להרחיק אותו, ואיזשהו מקום אתה תמיד תרגיש שחצית איזה גבול, אם אתה תחלל שבת או לא יודע מה, וזה נשאר. לכן אתה תמיד יכול באיזשהו מקום כאילו להרפות ולגלוש חזרה לבית אבא.
אם זה אפשר מוגיע, אפילו ממש אם שכחתי, כל יום רגע יציאו, כל כל הסיפורים על האלה שמתקרבים אחרי השואה, פרטי שמה ישראל,
כן,
לא הנה, זהו, הנה ההוכחה לצורה משפטה, אלא כאילו יש אפשרות, זה יכול להיות גם בזיכרון ברמה התרבותית, שלא צריך לראות את הדוגמאות פנימיים בשביל זה. זה יכול להיות אפשרות
כאלה. כן. אני שומע, וזה יפה, לא חשבתי את זה אף פעם ככה. אני חושב שאפשר לראות פה משהו יותר מוקטן קצת. כי זו שאלה, איך אתה מבין את השיער שגדל מחדש? האם זה איזשהו ביטוי לאיזה גרעין שהיה שם כל הזמן? מה שאני מבין פה, וזה מאוד תופס אותי הדימוי הזה, שזדק אומר שהשערות שנגזזו וצומחות מחדש זה תיקון של נפשות בסוד הגלגול. זאת אומרת, כאילו ברמה הממשית, אני חושב שהוא אומר את זה ממש לפעמים, אחרי שאני אספר, קודם אמרנו שכשאני אספר לכאורה, אני אומר, השערות הן לא חלק ממני, זה לא עושה מפח שלום, צומחות חדשות, אבל זה אומר שמראש הן לא חלק ממני. לכאורה מה שזדק אומר, שאני לא מתנתק מהשערות שלי, אפילו שלכאורה זרקו את המפח, הן אחרי זה צומחות מחדש, זה גלגול. שערות שגזרתי מחדש זה גלגול של השערות שגזרתי. זה כאילו ברמה הפרטית, זה עלול להישמע קצת מוזר, אבל ברמה הממשית אני חושב מה שזה אומר, שאני מתחזר בעולם, אבל באיזשהו מקום הכל חוזר אליי. והוא לא חוזר אליי בגלל שכל הזמן זה היה מחובר. כי תחשבו על ההבדל בין הדימוי הזה לבין הדימוי של איזה גרעין פנימי שנשאר שם כל הזמן. שוב, הדימוי של גרעין פנימי כאילו מייתר את כל מה שקורה בחוץ. והדימוי הזה אומר, אפילו אם תגע, כן, מה שהוא קורא פה הנידחים, ואין שם מקום החוזרים. לא יודע מה זה אומר, אני בסוף גם זו טענה שאי אפשר להוכיח אותה, אבל בעצם מה שהיא אומרת זה איך אני מבין את הנידחות. איך אני מבין מה זה הדבר הזה שמחבר את כולם. אם אני אומר, הדבר הזה נמצא באיזשהו מקום כל הזמן, מה שאני אומר, הדבר הזה גם שהוא מתרחק באיזשהו מקום אני צריך להבין איך הריחוק הזה עדיין קשור אליו. כן, איך זה הדבר הזה יכול כאילו להתחבר מחדש. זה כמובן שזה יותר קיצוני ממה שאמרת, בגלל שהוא בעצם רוצה, אני חושב, לתפוס גם את השלב של הריחוק כשלב ממשי. ולהגיד באמת, הדבר התלוש הזה הוא עדיין חלק מאיתנו. כן, בסוף הפסוק שהוא דורש אותו, לא יידח מהם נידח. כן, אפילו ידח בפתי השמיים. יש סיטואציה שבה יהודים נידחים. כאילו ברמה הקולקטיבית, נגיד, יש את היהודים הנידחים שהם באמת לא חלק מהסיפור, נעלמים, אני רוצה להרבה פעמים לדבר, כאילו יהודים שהם מתבוגלים ולגויים, שהם נושאים נשים נוכריות, כאילו זה מה שקבעו היום השואה השקטה בביטוי דרמטי כזה. מה שהצד רוצה לתפוס, זה איך ההתרחקות הזאת בסוף היא גם חלק מהמשחק, לא בגלל שיש איזשהו מקום שנשאר אותו דבר, אלא בגלל שמשהו בסוף חובר אליי, מהדבר הזה, שבסוף זה גם אמירות מיסטיות, ואני חושב אם כן, אני נשאל על מה שהוא אמר קודם, שהתפקיד של היוסף הזה זה להגיע לאיזושהי הכרה. אז להגיע להכרה, זאת אומרת להבין מה למדנו מכל הסיפור הזה. זאת אומרת, היהודים הנידחים האלה, מה מכל זאת היהדות מקבלת מהם? נגיד, מה מהנידחות שלהם אני יכול כן להפנים חזרה פנימה? איך אני יכול להבין את הדינמיקה הזאת כדינמיקה שהיא פוריה? בסוף כל המשפטים האחרונים שראינו, הם כולם באו להגיד שכל הלופ הזה הוא בסוף מביא אותי למקום יותר גבוה. כן, היציאה מהקדושה זה עיקר הקדושה. אחרי התיקון, אבל זה עיקר הקדושה. תוקף הקדושה יותר שאפילו בית היציאה הוא מלא קדושה. זאת אומרת, בסוף מה שאני רוצה לנסה להגיד זה שכל הסיפור הזה הוא לא בדיעבד, אלא הוא משהו שמזיז אותי, כן? הדינמיקה הזאת שלא מחזירה אותי לנקודה שהייתי בה כל הזמן, אלא כל הזמן מוסיפה לי דברים חדשים. לכן זה שיהודים כל הזמן מתערבבים ונידחים ונתלשים, ואין שם מקום משהו מתחדש בו כל הזמן. לכן בסוף הדמות של שמשון היא הופכת לדמות מעניינת. וזה שהכוח שלו חוזר, למרות שלכאורה הוא באמת איבד את מקור הכוח שלו. זאת אומרת, הוא איבד את הקשר למקור, ובכל זאת משהו צומח לו מחדש ונותן לו מחזרה את הכוח הזה שהיה לו. גלגול נפשות, כן. שצריך בסוף להחזיר את זה גם לרמה הפרטית, אני חושב. זאת אומרת, מה אתה אומר לחשוב על החלקים שלך שהם מפוזרים בכל מיני מקומות? או כאילו, מה זה אומר? בהגדרה, במובן של זהות עצמית, נכון? כי אני בונה לעצמי איזשהו דימוי של עצמי. במובן הזה, כמו להגדיר את המשרד באיזשהו אופן. יש את הדברים שאני תופס כחלק ממני, ויש כל מיני התפלקויות, התרחשויות, טעויות, פיות מהדרך, שבאיזשהו מקום אני מתכחש אליהם, ואולי אני אפילו אומר, זה לא חלק מהגרעין הפנימי שלי, זה מבחינת ציפורניים, כן? אני לא תופס את עצמי, לא מזדהה באמת עם כל דבר אחר יותר. יש כל מיני דברים שאני מזדהה איתם פחות, ויש דברים שאולי באיזשהו מקום אפילו מתכחש להם לחלוטין. ברמה שאני אולי רואה אותם כהסתה מבחוץ שלי, משהו בחוץ שפלש אליי, או באמת אני מתנתק ממנו לחלוטין, כן, זה לא רק הציפורה מתנתקת כי אני זורק אותה, כן, יש לי איזה משהו ש... נגיד לביוגרפיה שלי, או אפילו משהו באופי שלי שאני זורק אותו. מובן שאני לא רואה אותך חלק ממני. כן, שכחתי אותו להציב. וטוב, מה שנפתלי מחפש, זה איך הדברים האלה חוזרים, והופכים להיות כיף חלק מהסיפור שלי. ומה הסיפור שמרוויח דווקא מהדברים שאני כן זורק אותם. או מאיזה שהם דברים שכאילו נשארו מאחור, איך הם מתגלגלים אחרי זה ונולדים מחדש. במובן שאני מגיע בסוף לכל רואים יקירום, זאת אומרת להגיע לאיזו הכרה עצמית של מה זה הדבר הזה, מה זה הסיפור הזה שמכיל את כל הדברים האלה. זאת אומרת, נניח ברמה הלאומית, אני מסתכל על ההיסטוריה, זה לא כל מיני יהודים שמתתזרים בכל מיני מקומות. מה אני מבין על עם ישראל כקולקטיב? אם אני אומר, כל מה שהם עושים אני לא יודע מה זה, אבל זה שמקום של נקודה יהודית ועל זה אני חי, או שאני אומר, גם החבר'ה האלה שהולכים מפה לשם, באיזשהו מקום אני צריך לספר את הסיפור באופן שיקשור כל מיני חוטים. למרות שלכאורה מרחקים הם בלתי נתפסים, והניגודים הם כאלה שאי אפשר לגשר עליהם, מה שהרב תופס בסוף כאן, מטרה של כל הדיון הזה על מה זה יהודים ומה זה קדושה, זה להבין איזשהו מושג של קדושה שאיכשהו יחבר את כולם. באופן שהוא לא ימחק את ההבדלים, אלא הוא אפילו ייצר מהם איזה סוג של תמונה כזאת שבה הם מצטרפים לאיזה משהו. אז גם ברמה האישית, גם ברמה הלאומית, בסוף אני חושב מה שמעניין אותי בשלב הזה של זה, שזה שלב ששם הרבה יותר דינמיות על המושגים. מה שקצת ראינו במהלך של התורה שבוע שעבר, שהוא כבר מחפש מושגים של קדושה. כאן אני חושב, כאילו אומר, יש פה איזה מין אתגר כזה. האם אתה יכול לזהות את היהודים הנדחים האלה? לזהות איזשהו מונח של קדושה ושל יהדות, שבסוף איכשהו יאפשר כן להבין איך הם נולדים מחדש, עם כל הלופ הזה שהם עשו. איך שלא יהיה, אם אתה תחפש כאילו את הדמות שהכי אתה מבין למה היא נפלטה החוצה, נתן להבין איך היא בסוף חוזרת ומתחברת. וכמו שהוא מגיש, בסוף מה שיוצא מזה זה איזשהו מושג אחר של קדושה. כדי שזה יעבוד. אחרת אתה נשאר תמיד באיזה דיכוטומיה כזאת שלא יכול לגשר עליה. כן. אני לא יודע כמה אנחנו מתעסקים בזה ברמה הלאומית, אנחנו לא בסוף עוסקים בלהגדיר את היהדות כל היום. זה מעניין ברמה האישית, אני חושב, ברמה של הסיפור האישית שלנו.
אז כן, זה לא ברמה הלאומית, זה קדושים, כאילו, כמו שאתה עושה, זה לא סתם קורה.
יקבלו אותי לא מהמקום הזה, כל הזמן
אני לא אקליט את זה יותר מדי. המקום הזה בדיוק פה אני אדבר, פה אני אסתכל.
גם לא נעלם, וגם כאילו בסוף זה יושב על המקומות של הבטלו של ידיעה ובחירה, כמו שהתחלת עליו פה קודם. מה זה אומר ללכת עם הצד של הידיעה? זה להגיד ששום דבר הוא לא מקרי, כל חלק מהסיפור. ואז במובן הזה, כמו שאומר שאין שום דבר מבחוץ, אין רובד חיצוני שיכול להתעלל ממנו. ואתה לא יכול ליצור פיצולים, לא לגבי עצמך ולא לגבי מישהו אחר. לא רק אני מקבל אותו מהמקום הזה שלו, אבל כל עוד הוא לא יבליט את הצד ההומוליסטי שלו. לעשות את ההבחנה ולהגיד, אני, כמו שאני מקבל בחללי שבת, אני מקבל גם אותך, אבל בלי החיצוניות הזאת שלך, בלי הצד הזה שלך, או לגבי עצמי. זאת אומרת, יכול להיות ליצור הבחנות בתוך עצמי ולהגיד, זה אני וזה השוליים שלי. כאילו, בסוף ההתעקשות של הבחנה הזה שאי אפשר לעשות פיצולים.
אפשר כאילו לתרגם את זה במונחים של תפיסת זהות ושל ברמה של פסיכולוגיה, דיבורים של הרב שגר על איך אתה מנהל ריבוי עולמות. אם אתה עושה דיכוטומיה ואתה אומר, יש לי את המקום הדתי היהודי ויש לי עוד כל מיני מעגלים שבהם אני מתנהל כאזרח העולם הגדול, אבל הם לא מתקשרים. מה שבסוף באיזשהו אופן אתה צריך שהדברים יזלגו, צריך להיות זה יהיה, בדיבורים של הרב שגר נגיד, זה יהיה המקום שבו נוצרת חשיבה יציבתית, בגלל שאתה לא ממדר את הדברים, אלא אתה חייב, כדי לייצר קשר בין עולמות שהם כל כך נפרדים, אתה חייב לייצר איזושהי חשיבה יצירתית. מקומות אחרים, מה שנראה שבוע הבא, אתה רוצה להגיד שזה המקום של התורה שבעל פה, שדווקא בהקשר של תשובה על חטאים. התורה בכלל אומרת לך מה מותר ומה אסור, ובעצם אומרת לך גם בפנים ובאים בחוץ, מייצר השיח של הבדלות. המקום של התורה שבעל פה מתקשר מאוד למקום של המוצא ושל קדושת ישראל. אם אני מקדש בין שבוע שבוע, קדושת ישראל זה כל מיני איזה מין ערעור גבולות מתמיד כזה. שבוע אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, אבל מי שמעבר לגבול, איך בכל זאת אני מייצר איזשהו זיקה? איך אני מפתח את המושגים באופן שהוא איכשהו יכיל או ייתן משמעות גם למקום שהוא נמצא בו? זה יהיה תמיד המקום שיאתגר אותי. ושוב, לא בגלל שברמה המעשית אני יכול להכיל אותו, אבל אני לא מכיל את הצד שקשה לי, אלא שאני כן צריך כאילו לייצר איזו שפה שאפשר לי כן תקשר עם המקום החיצוני, בין אם זה שמישהו אחר ובין אם זה שלי. אז נכון, ברמה הקהילתית זה באמת, באמת נוכח, כאילו גם ברמה בכלל, שאיך אתה מדמה קהילה? אם אני בונה קהילה סביב מכנה משותף, גרעין שכולם מחזיקים בו, שפה משותפת, או שקהילה זה מין מקום כזה שבו אני מנסה את השפה דווקא על גבי ההבדלים, לא על הבריאה המשותף ועל לא נדבר על ההבדלים. כן, בסוף כולם באים להתפלל בבניין נניח, אני יודע, אני נניח, הייתי חושב על הבתים דתיים כאלה, ותקוע יש איזה מין רצף כזה של דתיים, בין הדתי לחימין, יש איזה מין רצף שבו אתה לא מעסיק את עצמך הרבה פעמים בשאלה באיזה מובן הזה של ידך הוא דתי. בפרקטיקה הזאת הוא משתתף, אז אנחנו משתתפים בזה ביחד, משחקים במגרש של המובן מאליו. במגרש שבו זה עובד, במקומות הנבדלים, כל אחד מתפצל לכיוונו. מה שעושה אז מחפש מהם זה לייצר דיבור דווקא במקומות הנבדלים, לא לייצר דיבור במחנה המשותף. זאת אומרת, לייצר זהות שהיא לא יושבת על מחנה משותף, אלא היא בנויה על איזה מין תהליך יצירתי כזה שבו אתה כל הזמן מייצר מחנה משותף במקום שהוא לא נמצא. לא יודע מכן לצאת מחנה משותף, לייצר איזשהו פירוט, איזשהו תקשורת, במקומות שזה דווקא מאתגר. שוב, זה חוזר באמת לזה שאנחנו לא מתעסקים בזהות יהודית, כי אנחנו חיים באזור יהודי, באזור דתי, שיש בו הומוגניות שאנחנו פחות מניחים שהיא קיימת. המקום שבו זה נהיה מנה זה במקום שאין הומוגניות, שהרצף נשבר. ואז אתה צריך לשאול את עצמך, אז איך אני מייצר, איזה סוג של רצף אני יכול לייצר במקומות שבהם יש לי כל מיני טיפוסים. אז זהו, בסוף זה עובד בכל מיני רמות, ברגע שמחשיטים את זה קצת, אז בסוף גם אני מרגיש מה שנשאר זה הדימויים האלה, וגם ברמה הכי מופשטת, כאילו מעבר מגלים פנימי לתנועה פנימה והחוצה, כמחשבה בכלל על הדינמיקה של רצף של חיים, שהוא מתנהל רצף הזמן, ולא מתנהל על איזה גרעין פנימי קבוע, וגם המחשבה שבסוף, כאילו אם התחלנו את שלושת השיעורים ובשאלה איך להבין את המושג הזה של מוצא, של משהו שמוטמע מלידה, בסוף מה שיוצא שהמשהו שמוטמע מלידה הוא מה שגורם לי כל הזמן לעקוב אחרי התנועה. לא אומר לי יש כזה מקום קבוע שאתה סוחב איתך, אלא אומר לך בוא תנסה להבין איך בכל זאת יש משהו שמחבר גם כשזה נראה מנותק. וזה הופך את זה סוג של טריגר לתנועה פרשנית ולא לסטטיות. זה נראה לי בסוף, אם כאילו מה שחיפשתי זה מה מוצא בקוסיים או מושג הזה של המוצא היהודי של קדושת ישראל, פה זה נהיה מעניין. כי בדרך כלל מי שיש לו תפיסה מהותנית של יהדות, זה הופך את היהדות שלו לסטטית וקבעונית ומדירה נגיד, נראה גם מושגים. אני גם מוצא לך מדיר באופן מסוים, אבל ברמת התכנים, מה שמעניין אותי בקוסיים, זה נראה לי חידוש שאני לא ראיתי את זה אצל מישהו אחר, שדווקא בגלל שהוא תופס שיש משהו מהותי ביהודית, זה גורם לו לשחק עם היהדות באופן חסר גבולות. ולהגיד, כיוון שהייתי את המושג הזה של יהודי, הוא כאילו סוחב איתו את הקדושה לכל מקום, אני צריך להתחיל להבין מה הקדושה עושה שם, מה הקדושה יהודי הזה הלך אליו. דווקא החשיבה המהותנית שלו גורמת לו להיות משהו הרבה יותר דינמי וחסר גבולות. אז זהו, פה אנחנו מסיימים עם פרק דויישי. שבוע הבא לדעת השם, נתחיל לדבר על תורה יזבט ומחשבות חרוץ. כאן הוא מסיים, אני מקווה שנספיק, כי הוא גם תורה ארוכה, והיא בעצם מדברת על הנושאים האלה, מוסיפה עוד הרבה דימויים יפים וחזקים עוד למה שראינו עכשיו, ויש בה הרבה מה לראות. זהו, אז יישר כוחכם.